אנחנו בפסקה קוף יוד בית, נכון? היינו באמצע. נותנים בול של מלח, נכון? תנו רבנן, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק. אז כמו שראינו ברשי, אגרוף בול של מלח, הכוונה אגרוף מלח, דהיינו אני ממלא את היד במלח ומניח אותו בתוך השמן, והמלח יש לו כנראה תכונה שהוא שואב את החומר הפחות דליק שבשמן, ואז ממילא השמן נעשה יותר צלול וממילא הנר דולק יותר טוב. 133. אז תנו רבנן, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק. אומר רשי שהמלח צולל את השמן, צולל הכוונה עושה אותו צלול וימשך אחר הפתילה. ומצד שני נותנים תית וחרסית תחת הנר, שכמו שרשי אומר, תית וחרסית אלה חומרים שמצננים את השמן, כנראה עושים אותו פחות צלול, מלחלכים אותו קצת, ואז ממילא בשביל שתמתין ותדליק, אומר רשי, ואינו דולק מהר. אם כן מדובר, אם אנחנו מסכמים את העיקרון, מדובר על סדר אלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע. דהיינו, יש כוחות חיים הנמצאים בטבע, שהאדם הפשוט, האדם הרגיל, מה שנקרא האדם ההמוני, הוא לא מכיר את ההרכב הכימי שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך הטבע, שעל ידי ההרכב הזה או הרכבים אחרים אפשר להגיע לכל מיני תוצאות והישגים. ולכן אומרת הגמרא, אין בעיה בנושא הזה, כלומר אין בעיה של עבודה זרה, ואין בעיה של דרכי האמורי, וגם אין בעיה כמו שראינו בפעמים הקודמות מפני הסכנה, אין בעיה מאחת הבעיות הללו, אלא אין שום בעיה לתת בול של מלח לתוך הנר ולתת תית וחרסית תחת הנר, בשביל להצליל את השמן או בשביל למעט את צלילות השמן. טוב, אז פעם הקודמת עסקנו בפתיחה בפסקה בעניה, ולמדנו עיקרון מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב, שלא מפני שהאדם יכול להגיע לתימהון או בלבול או אפילו כישלון, לא מפני שהאדם יכול להגיע לכל זה, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. דיינו, אם הקדוש ברוך הוא הגיע להכרה במרכאות שהוא רוצה לתת מתנה טובה לאדם, למין האנושי, כמו למשל גילוי כוחות הטבע ושימוש בהם לטובת תיקון העולם, קידום העולם וכו', לא בגלל שבני האדם המוניים לא יבינו את זה ולא יוכלו להיות שייכים לזה, לא בגלל מדרגת האדם הנחותה, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. נקרא רק את המשפט המרכזי. שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת, הקדוש ברוך הוא כביכול היה צריך או לא לתת את הכוחות האלה במציאות, או לפחות חכמים היו צריכים לאסור את הפעולות האלה במציאות. מדוע? שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת בפני פעולות כאלה שהן גורמות המשובבות את הדעות הקלושות, משובבות מלשון גורמים לדעה הקלושה, איזה מין שווי או שובבות, בקיצור סטייה, אבל לא כך עם מידת חכמים. וכאן המשפט המרכזי שעסקנו בו פעם קודמת, את הטוב לא נעשוק בשביל המעוותים את הדעה ואינם מבינים את תכונת עניינו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובה בעולם, טובה לבני אדם, אז גם אם יש אנשים שלא יוכלו, או לא הייתם לא יוכלו, אלא יש חשש שמה הם לא יגלו את הטוב הזה, והם יעוותו את הטוב הזה, וישתמשו בטוב הזה לרע, לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. כמו שראינו שתי דוגמאות, אולי נחזור עליהם כדי לחבר את כולנו שוב לעניין. דוגמה אחת, יש מידות טובות, ויש מידות הנקראות קשות. המידות הטובות אלה המידות שהטוב שבהן גלוי. מה שאנחנו אומרים, משל, ענווה, סבלנות, רחמנות, ביישנות וכו'. ויש מידות קשות שהטוב שבהן נסתר, שבני אדם בטעות קוראים להן מידות רעות, כמו קנאה, גאווה, כעס, חוצפה, אכזריות, נקמנות, עקשנות וכו'. אז הקדוש ברוך הוא כולל את כל המידות. הוא רחום והוא אכזר, הוא סבלן והוא כועס. הקדוש ברוך הוא כולל את הכל. והוא ברא עם אחד, עם ישראל, אנחנו ברוך השם, שמסוגלים לגלות את אחדות מידות הבורא. לא רק בביישנות, אלא גם באכזריות. לא רק בסבלנות אלא גם בכעס, אלא שאנחנו יודעים לגלות את זה לפי הערך הנכון, בזמן הנכון וכו'. אבל היות והמידות האלה הן מידות שהטוב שבהן נסתר, וקשה לגלות את הטוב שבהן במידה הנכונה, כלומר גם בערך הנכון וגם במקום ובזמן הנכון, והרבה פעמים בגלל שקשה המידות האלה נהפכות למידות רעות, הייתי יכול לחשוב שאולי הקדוש ברוך הוא יכול למעט את מתנות החיים. דיינו, אל תיתן מידות קשות בנפש האדם, כי המידות הקשות האלה יכולות להביא אותו למידות רעות, ויכולים להביא את העולם לנזקים. אז אולי עדיף למעט את הטוב שבחיים, בגלל שבני אדם יכולים לעוות את הטוב הזה. אומר שם הרב בעיני השבת א', ראינו? לא. לא מפני שאנחנו כבני אדם, לפעמים נמוכים, לא מגלים את הטוב הזה, לא מפני דעת רבך הוא ימעט את טובת החיים, שהיא מילוי כוחות החיים. ולכן נכון שהמידות הקשות בעם ישראל יכולות להפך למידות רעות, זה נכון, אבל לא מפני זה הקדוש ברוך הוא ימעט את תופעת המידות הקשות בישראל. דוגמה שנייה, יש בעם ישראל תכונה שהוא יכול לא רק לגלות את ההכרח הכלכלי של החיים, אלא גם את העונג. כך מסביר הרב מדוע ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. דבש וחלב אלה שני, נקרא לזה, חומרים שהם מותרות. חיטה וסעורה אלה שני חומרים, נקרא לזה, שהם הכרח. אז לכאורה היה ראוי לומר שארץ ישראל היא ארץ חיטה וסעורה. אומר הרב, לא, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שהארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, לא מפני, לא רק מפני שבארץ הזאת יש שפע כלכלי מבחינת חלב ודבש, אלא מפני שהעם ישראל, זאת ברכה לעם, לא רק לארץ, אלא עם ישראל שיפגש עם הדבש והחלב יוכל לגלות קודש, לגלות, לקדש שם שמיים גם בדבש ובחלב, גם במותרות. אף על פי אומר שם הרב שהדורות, עם ישראל במהלך הדורות, הראו בחירתם ובחרו בדבש והחלב לכיוון מקולקל. אז אולי היה עדיף שעם ישראל יהיה עם תכונה רק של חיטה וסעורה, כלומר להיפגש עם העולם החומרי הכלכלי הטבעי רק ברמת החיטה והסעורה הכרח ולא המותרות? לא. לא בגלל המאבטים, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. עיקרון חשוב מאוד. ולכן ארץ זבת חלב ודבש, המילה זבה היא מילה כפולה. מצד אחד, זיווה זה טוב, זה הנה כמו פה כמעט הקצפת זבה מהכוס, כן? זה שפע, זה מראה על ברכה. מצד שני, זיווה זה מחלה. אישה זבה, איש זב, זה מחלה. כלומר, כל דבר שהוא שפע, שהוא ריבוי כוחות חיים, הוא יכול להיות או ברכה, הוא יכול להיות או חורבן. תלוי באדם, אבל לא בגלל פוטנציאל החורבן, הקדוש ברוך הוא ימעט את הברכה. לכן זה כלל גדול פה. אז אותו דבר פה, היות והקדוש ברוך הוא שם כוחות חיים אלוקיים בטבע, שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לפתח את העולם. היום בעולם שלנו היינו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני חוכמת אדם וכוחות אלוקיים בתוך הטבע, שהמפגש בין חוכמת האדם לכוחות הטבע יכול ליצור עולם כל כך מודרני, כל כך טכנולוגי, כל כך מתקדם. נכון, אתה רואה שאולי רוב בני אדם לוקחים את הפיתוח הזה, משתמשים בכוחות האלה לרעה, אז אולי עדיף שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו פרימיטיבי, מבחינת חוכמה ומבחינת גילוי כוחות הטבע, האלוהי שבטבע על ידי החוכמה שלנו, אולי עדיף, כי תראה כמה נזקים זה גורם. לא. הקדוש ברוך הוא החליט, הוא קבע את הגבולות כמובן, איפה הגבול לעוצר, כן? אבל הקדוש ברוך הוא לא ימעט את הטובה בגלל המאבטים את הטובה. אז הטובה הפוטנציאלית לא תתמעט בגלל שמבחינה בחירית יכולים בני אדם לקלקל מכוח הטובה. לא, הקדוש ברוך הוא לא ימעט. יש אפילו עכשיו כשאני מדבר אני נזכר שיש בספר תומר דבורה, הפרק הראשון שם המחבר עוסק ב-13 המידות האלוקיות. אז המידה הראשונה היא מי אל כמוך. אנחנו אומרים את זה בתשליך, לפחות חלק מאיתנו נגיד את זה בתשליך. מה זה מי אל כמוך? אומר שם רבי משה קורדוברו דברים עצומים. אומר כך, מי אל כמוך? הקדוש ברוך הוא מלך עלוב. הקדוש ברוך הוא נקרא בזוהר מלך עלוב או מלך נעליו. מה זאת אומרת? אומר, בעל תומר דבורה כך, אנחנו הרי מאמינים שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם הוא לא ברא ועזב אותו. כשהוא ברא את העולם הוא לא ברא ועזב אותו. אלא כל יום, כל רגע, כל שנייה, כל אלפית שנייה, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם כן, שאני כרגע מרים את היד, זה לא שהקדוש ברוך הוא יצר מנגנון לפני 5,700 שנה כשברא את האדם, שבן אדם יוכל להרים את היד. ומאותו המנגנון אני יכול להרים את הדלת. הרגע הזאת, השנייה, הרגע הזה, השנייה הזו, הקדוש ברוך הוא כרגע מזרים לי פה ביד, כוח להרים את היד. ואם הקדוש ברוך הוא כביכול היה עוצר לרגע את נתינת הכוח, אז חס ושלום, היד הזאת הייתה משתתקת. חס ושלום. משותקת. עכשיו אומר הרמק, עצום. כשהקדוש ברוך הוא נותן כוח בזמן אמת לפעול פעולה, אם זה דרך העיניים, אם זה דרך האוזניים, אם זה דרך הפה, אם זה דרך המחשבה, אם זה דרך הדמיון, בכל הרמות, ואני באותו הזמן שבו הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח עושה פעולה נגדו, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא נתן לי עיניים לראות טוב, אני לא שומר על העיניים, רואה רע. מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ברגע שאדם רואה דבר שהוא אסור לו לראות? מיד לסגור לו את העיניים. מישהו הרגיז אותי, אני רוצה לתת לו איזה צמקה. מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? מיד נמק על המקום. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? הפוך. מזרים כוח באותו רגע שהאדם יפעל פעולה נגד רצונו של הבורא. כביכול, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, שאנחנו אומרים משתמש איתה בצורה מסוימת, ועם אותה המתנה אנחנו משתמשים הפוך מהמגמה של נותן המתנה. אז ההיגיון אומר, תעצור את המתנה. כמו שפעם אמרנו, כדי להמשיל את הדברים, משל לאדם שלא אכל כמה ימים, והוא חס ושלום עומד ממש לפני מיטה. חבר שלו דואג לו, שומע, תשמע, הוא לא אכל 3 ימים. מיד הולך להכין לו איזו ארוחה, ובסוף המנה האחרונה, איזו הוגה טעימה ככה, עם הקצפת, על הקפה. לוקח אותו אדם את הוגה עם הקצפת, ומורח את הקצפת הזאת על הפנים של אותו חבר שנתן לו את הסעודה. איך יגיב אותו אחד שיתאמץ לסעודה, כולל ההוגת קצפת הזאת? אני נותן לך טובה, מציל את החיים שלך, ואתה מחזיר לי רעת החטובה בטובה שאני עשיתי לך. פעם באו להכין הוגת קצפת? רוב בן אדם יענו לא. אני לא אכינו פעם באו. כך אתה משתמש בטובה לרעה נגד נותן הטובה, שבזמן אמת נותן את הטובה, ואתה משתמש בה לרעה נגדו. איך זה יכול להיות? אומר בעל תמר דבורה, זה מי אל כמוך. מי אל כמוך? מי הוא בעל הכוחות? אל, בחינת כוח, בעל הכוח, בעל הכוחות כולה. מי הוא אל שנותן כוחות בזמן אמת, ובני אדם משתמשים בכוחות האלה נגדך, ואתה ממשיך להשפיע להם את הכוח הזה? לכן אומר הזוהר, מלך הלוב, יש דבר יותר מעליב שאדם נותן כוח לחברו, או כאן הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם, והאדם בכוח הזה משתמש נגד המגמה שנותן הכוח. יש יותר מעליב מזה? יש יותר עלוב ונעלב מזה? אז הקדוש ברוך הוא נקרא מלך נעלב. אז הנה, מה יותר מזה? הקדוש ברוך הוא נותן התנת החיים לאדם, ובזמן שהאדם מקבל את התנת החיים, הוא מתנהג ההפך לנותן החיים, לנותן המתנה. מי אל כמוך? אז לא בגלל המאבטים, את הטוב לא נעשוק בשביל המאבטים את הדעה, ואינם מבינים את תכונת עניינו. אז יש אנשים שלא מבינים איך הרכב הכימי של מלח ושמן יוצר צלילות בשמן, וכן להפך, הרכב הכימי שבין טיד וחרסית לשמן יוצר, נקרא לזה, אי צלילות השמן. מי שלא מבין, כי הוא לא למד בפקולטה לכימיה, והוא רואה את הדבר הזה וזה נראה דבר משונה, פתאום הוא שם מלח בתוך השמן, ופתאום הוא השלבת משתלבת, והאור הרבה יותר צלול. זה נראה לו משונה. זה יכול להראות לו מפחיד אפילו. לא בגלל המעוותים הקטנים, הקדוש ברוך הוא ימעט את הטובה. ברשותכם, ברשות אלה שמסתכלים עליי, כאילו הם שומעים את זה פעם ראשונה, יש כאלה ששומעים את זה פעם ראשונה, אני רואה. אני רוצה רק לקרוא ברשותכם את המשפט המרכזי שעסקנו בו פעם קודמת, כי זאת נקודה מאוד חשובה. אין היה שבת א' עמוד 16, והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. כך היא המידה. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו כברואים? הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב. הקדוש ברוך הוא נותן מתנה גדולה, שפע של כוחות, לפי ערך כוח המקבל. כל הכוחות, לפי ערך כוח המקבל הפוטנציאלי, לא דווקא הבכירי. כל הכוחות, הטובים והרעים, שהם גם כן טובים, אותם הכוחות הרעים, אלא כרגע יכול להיות שאני לא יודע לגלות אותם. כשיתוקנו, הם יהיו טובים, ויהיו לשימוש הנכון והמועיל. ואין זה, כאן המשפט שמנהן אותנו, ואין זה ממידת ההנהגה האלוהית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. וכאן משפט חשוב מאוד, שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, כן מתמעטת מתנת החיים, והטוב הגנוז בהם הוא מוכן להיעשות על ידם. עוד פעם, שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, ככל שכבר הוא ימעט את מתנת הכוחות, את מתנת כוחות החיים, כבר הוא יחליש את כוחות החיים, כן מתמעטת מתנת החיים והטוב הגנוז בהם. אם יש לי מעט כישרונות, אני יכול להגיע למעט הישגים, אבל אני יכול גם לעשות מעט בעיות. אז אולי עדיף? לא, אגב, אנחנו רוצים הרבה הישגים. והרבה הישגים יכולים ליצור הרבה בעיות. לא רוצה יותר בחירה, אלא יותר תיקון עולם. אז כמו שאמר מי שאמר, שהעולם הזה מתקדם על ידי המשוגעים. שיר, מה רצית לי? לשיר. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, בטח גם אתה. הקדוש ברוך הוא יודע איפה לשים את הקו. הקדוש ברוך הוא יודע איפה לשים את הקו, מה אתה לא סומך עליו? הוא ברא, הוא בורא והוא יברא, מה הבעיה? הוא יודע איפה לשים את הקו. הוא יודע שהעולם הזה צריך להיות 6,000 שנה. בסוף 6,000 העולם הזה יחרב. עכשיו איך הוא יחרב? הוא יכול להיחרב על ידי שהקדוש ברוך הוא יגיד ויאמר אלוהים יהיה איתו ויהיה איתו. כמו ויאמר אלוהים יהיה עולם ויהיה עולם. הוא יכול להיחרב על ידי ששכבת האוזון תתפרק. הוא יכול לחרב על זה שבני אדם משמידו את עצמם בקורים גרעיניים וקורים אטומיים. לא יודע, זה בחשבונות שלו. אבל בסוף 6,000 עולם זה יחרב. עכשיו איך זה יהיה? אני אסתרות לשם אלוקם.
השם במודה זה הצונמי.
בסוף 6,000 העולם הזה יחרב. הוא יחרב כי הוא מיצה את עצמו, ואז יהיה עולם הבא. 1,700, 1,900, עד אין סוף. איך זה יהיה? מה נפקא מינה? מה זה משנה איך זה יהיה? יהיה צונמי, רעידת אדמה, הרגע, שהקדוש ברוך הוא ישאב את העולם אליו, לא יודע מה זה משנה.
אנחנו
מצמצים לתקן עד סוף 6,000 שעולם מגיע לתיקונו. ברגע שבנינו בלגו והלגו עומד, אין טעם. מה עושים הילדים כשבנו את המקדש? נהנים כמה דקות, מה עושים אחר כך? מחריבים, בונים חדש. ברור מאוד. תגיד לי, אתה מתחתן עוד שבועיים בעזרת השם? בעזרת השם. עוד שבועיים אתה תעמוד מתחת לחופה. יפה. החופה תיגמר בסוף שלה. אני מקווה שאתם לא תרצו להישאר מתחת לחופה. ראית פעם זוג בחתונה נשארים מתחת לחופה במשך שבוע? שבע ברכות, מעין חופה, בסדר. 30 יום, שנה ראשונה, בסדר. אבל ראית זוג עומד מתחת לחופה שבוע? ראית זוג צעיר שהם כל כך אוהבים אחד את השני, כל כך כיף להם ביחד, שמעכבים את הופעת הדורות הבאים כי כל כך טוב להם ביחד? אני מקווה שלא ראית. אז לא אומר לי. יש תקופה זוגית ויש תקופה משפחתית שהיא לא אמורה לבטל את הזוגיות, בסדר, אבל היא אמורה להיות גם משפחתיות. החיים זה לא איזה תקוע באיזשהו מקום, תקיעות, קיבעון. החיים הם חיים דינמיים, הם מתפתחים. והתקופה שבה אנחנו חיים, כמו שאומר שיר בצדק, התקופה שאנחנו בחיים, היא הדוגמה הטובה ביותר לפסקה הזאת בעיניה. אנחנו חיים בעולם שבו השכל האנושי נפתח, ואלף השי פתחו מעיינות החוכמה. השכל האנושי הזה הגיע להישגים מופלאים ביותר. הוא ממלא לעולם טכנולוגי שאנחנו, כאנשים שלא עוסקים במדע, לא מבינים עד כמה העולם הזה הוא מופלא, ועד כמה השכל האנושי הגיע להישגים כאלה אדירים שלא יאמנו כי סופרו. אבל גם מה שאנחנו רואים, שאנחנו הולכים לחנות למכשיר אלקטרוניקה, ואנחנו רואים מה האפשרויות. זה מספיק לנו. כשאנחנו הולכים לשוק ורואים כמה פירות וירקות, איזה שפע, זה מספיק לנו לראות את השפע. אז אנחנו חיים בדור שבו השפע הוא אדיר. הוא כמעט, אני לא רוצה להגיד אינסופי, אבל הוא כמעט על גבול האינסופי. והשפע הזה מביא לעולם ולאדם, שם בפני אדם ניסיונות קשים מאוד. איך הוא התמודד עם השפע הזה? ולצערנו הרב, אבל לא מעט פעמים ההתמודדות עם השפע הזאת היא התמודדות כישלונית. בני אדם נכשלים. נו, אז בגלל זה אגב הוא ימעט עכשיו את השפע? של פריצת החוכמה באלף השישי? מה פתאום? הייתה, תראה את הכישלונות של האנושות. בסדר, תסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את הגבול, איך הכישלונות האלה בסוף, א', הם לא יהיו יותר מדי חמורים, וב', איך בסוף העולם ייבנה דרך מתנת החיים, שבאה על ידי מילוי הכוחות, שבשלב הראשון הופיע על ידי נזקים חמורים וקשים. בשביל זה, לא אתה הקדוש ברוך הוא וגם לא אני. אין לך קנאה באלוהים. לא, כי הרב בשמונה קבצים כותב שיש אנשים שיש להם קנאה באלוהים. שהם מקנים להיות אלוהים. הרבה עבודה לא לקנא להיות אלוהים.
לא,
זה נכון.
איזה עבודה זאת?
לא, כי יש הרבה אנשים שמתכננים את ההיסטוריה איך שהם מבינים, איך שהם רוצים שהיא תהיה. בין ההיסטוריה הפרטית שלהם, בין ההיסטוריה הציבורית, הלאומית של ישראל, הכלל האנושית. זה מחלת נפש לקנות באלוהים. אז רק בואו נקרא שנייה את כל החלק הזה ונסכם אותו. קי"ב, לפעמים מקשר את הפתיות. הפתיות הכוונה במובן הזה, פתי מאמין לכל דבר. הרב הירש כותב פתי מלשון פתוח, הפתיחות אל העולם, שהרבה פעמים הפתיחות הזאת היא פתיחות שלא נובעת מחוכמה אלא מסכלות. אז לפעמים מקשר את הפתיות שלעולם מחוברת עם הרישה, אולי זאת נקודה שלא חידדנו אותה מספיק, שכל רישה היא פתיות וכל פתיות היא רישה. דהיינו, אדם שהוא הגיע למסקנה, להשקפת עולם שנקרא לה השקפת עולם רישעתית או של רשע, היא השקפת עולם חסרה, חסרה חוכמה עמוקה יותר, רחבה יותר, פתיות, שכלות. אז לפעמים מקשר את הפתיות, שהיא לעולם הפתיות מחוברת עם הרישה, אז לפעמים הפתיות הזאת מקשרת רעיונות של תאו בדברים שמבילים את דעתה הקלה. מדוע? מצד ההשתוממות המרישה אותה בחסרון נדיעתה בחוקי הטבע. הקב"ה הוא ברא חוקי טבע, ברא כוחות, ברא יכולות, ברא עולם מדעי טכנולוגי פוטנציאלי, והפתי, האדם השחל, הטיפש, שיש לו דעה קלה, הוא פתאום רואה כל מיני חידושים בעולם, זה מביל אותו. זה משבש לו את הדעה. הוא אומר הרבה פעמים, לא רק שזה מביל, אלא הוא משתמש בזה גם לא נכון. אחרי שהוא גמר להשתומם, הוא התחיל להתלהב. וכשהוא מתלהב, אז הוא מתלהב לא תמיד לכיוון הנכון שהלהבה צריכה להגיע. אז זה מביא לדעתה הקלה, מצד ההשתוממות המרישה אותה בחסרון נדיעתה בחוקי הטבע, הקבועים ועומדים בחוכמתו וגבורתו. הנה התשובה לשיר. גם חוכמה, גם גבורה. חוכמה, עצם נתינת הכוח בטבע, גבורה, גבורת הצמצום, מה גבול הגזרה של החוכמה. הקבועים ועומדים בחוכמתו וגבורתו של אדון כל המעשים ברוך הוא. ולכן, היות ויש כל כך הרבה קלקולים ונזקים בעקבות החידלון שלנו, ביחס לאלוהי שבטבע, שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת בפני פעולות כאלה, המשובבות את הדעות הקלושות. הייתי אומר, אולי גם זה עשו מפני הסכנה. איזה סכנה? סכנה של תוהו, של שיממון, של לקיחת הכוחות האלה לכיוונים לא נכונים. לא, בזה אין מפני הסכנה, אומרת הגמרא. אבל לא כך עם מידת חכמים. את הטוב לא נעשוק בשביל המאבטים את הדעה, ואינם מבינים את תכונת עניינו. עד לכאן למדנו פעם שעבר. עכשיו הסוגיה שלנו היא ביחס להשתלבות האור או צמצום האור. עד לכאן העיקרון, עכשיו הפרטים. נותנים בול של מלח לתוך הנר, ונותנים כדי להציל את השמן, ונותנים תית וחרסית לתוך הנר כדי למעט את הצלילות הזאת. אז עכשיו הפרטים. מה זה שני הצדדים האלה? כלומר, כנראה שהפיתוח של השכל האנושי, או הגילוי של השכל האנושי, את הכוחות האלוהים שבטבע, והבעייתיות והמורכבות שיש בזה, אבל האידיאל הגדול שיש בסוף התהליך הזה, כנראה שזה יכול להופיע לאחד משני כיוונים. או לכיוון של תוספת צלילות השמן, זה המשל, תכף נראה מה נמשל, או לכיוון של מיעוט צלילות השמן, זה המשל, תכף נראה מה נמשל. כלומר, זה יכול להופיע בשני מסלולים הפוכים. היו פה כמה אצבעות מקודם, מי שרוצה לשאול משהו. כן, אדוני, בבקשה.
אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה להגביר את כוחות החיים בלי שום קשר לבחירות הלא טובות שלנו. אבל אנחנו רוצים לשלמה המלך שהוא ביקש להציל אותו מקיצוניות, גם מהאושר וגם מהעוני, וגם הדבש לא מוקטר, אסור להקטיש גם דבש חלק מהצורת. אנחנו אומרים שהדברים שמותרות
מאוד
מאוד להיות בעייתים.
בוא נעשה סדר. התורה אומרת ששני חומרים, נקרא לזה כך, לא עולים על המזבח. הדבש לא עולה על המזבח, והסור לא עולה על המזבח. יפה. הדבש זה התענוגות, והסעור זה יצר הרע, סעור שבאיסה, שמחמיץ את האיסה. אבל יש פעם אחת בשנה שגם הדבש וגם השיעור עולה למזבח. בחג השבועות הוא מתן תורה. מה שם עולה למזבח? דבש, ביקורים, דבש תמרים, אומר רש"י במקום, בשם חז"ל, והשיעור בשתי הלחם. אם כן, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, ש-364 ימים בשנה אנחנו מחיקים את השיעור והדבש, כי אנחנו לא יכולים אולי להתמודד איתו. אבל יום אחד בשנה, שהוא היום המרכזי של כל השנה, שבו קיבלנו תורה, שהיא מגלה מה מגמת העולם, דווקא ביום הזה מחויבים להקריב את השיעור ואת הדבש. זה נקרא קורבן ראשית בתורה, תחילת ספר ויקרא. כלומר, אתה רואה שמצד אחד זה בעייתי, אבל מצד שני, דווקא בחג השבועות כן. עכשיו, אם אנחנו חיים בתקופה שבה כתוב בספרים ייפתחו מנות החוכמה, כנראה שאנחנו חיים בתקופה, אני אומר את זה בזהירות מרובה, שכנראה היכולת להיפגש עם השיעור והדבש, אני אומר את זה בזהירות מרובה, נא לא לתפוס אותי במילים, היא יותר מאשר במרכאות יום אחד בשנה. אלא זאת התקופה, מה שאנחנו קוראים קדושה שבטבע. עכשיו, לגבי מה שאתה אמרת, לגבי ספר משלי, ספר משלי, כידוע, רצו לגנוז אותו, נכון? ספר קהלת, סליחה, רצו לגנוז אותו, ספר קהלת. אבל למה לא גנזו אותו? כי תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. נכון? אמרת הגמרא מסכת שבת. יפה. מה תחילתו דברי תורה? תחילתו דברי תורה, אומרת הגמרא, כפי שכתוב בפסוק, אני רוצה לקרוא את הפסוק בצורה מדויקת. חלק מאיתנו מכירים את זה. סליחה, פתחתי משנה. קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. עכשיו הוא מתחיל לדבר, שלמה המלך. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? בקיצור, חבל על העולם, אין טעם, טוב ובואו, נכון? יפה. איך נגמר ספר קהלת? סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים, סליחה, שנייה דידה, יביא במשפט, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. מוזר, תחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה. מה זה? אומר הרב בעניה, אומר הרב בעניה, תחילתו דברי תורה, מה דברי תורה? מה יתרון לאדם בכל עמלו? הכל הבל הבלים. דיינו, כשאדם, כך אומר הרב שם, יש כאן הפרש בין הצעד הראשון שאדם עושה בקשר עם התורה, בשייכות אל התורה, לבין הצעד האחרון, שזה סוף ספר קהלת. הצעד הראשון, כשאדם מגיע למכון, מי חוזר בתשובה? אני אדבר במילים מאוד פשוטות. מה נקרא זה תפיסת העולם הראשונה שלו, כשהוא מתחיל להיפגש עם עולמות רוחניים, תורניים, אלוקיים, ערכיים, מוסריים, עליונים? הכל אבל. כל החיים אבל, הכל אבל. נכון? ואז הוא מגיע למכון, ואז מה מלמדים אותו? מה הוא לומד? שלא הכל אבל. שסוף דבר, הכל נשמע. הכל. כל כוחות החיים, גם הם צריכים להצטרף לקידוש השם הגדול, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כוחות החיים האלה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, הפתיחה של ספר קהלת היא דברי תורה. והיינו, שאדם צריך להיפגש עם הרוחניות, ובשלב הראשון הוא מבטל כביכול את הכל. כל חיי הטבע, כל הכישרונות, השכל, המוסר האנושי, הכל שים בצד, לא שווה כלום. כשלאט לאט הוא מתחיל לעבור את התהליך הרוחני ביתר עומק וביתר פנימיות, הוא פתאום מגלה שכל הכוחות שהוא דחה, כי הוא ראה בהם כוחות שליליים, כי יכול להיות שהוא ישתמש בהם, או רוב העולם ישתמש בהם בצורה שלילית, הוא מגלה שהכוחות האלה צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הם נבראו. אז אין לו בעיה עם עצם הכוחות. יש לו בעיה עם הכיוון שהכוחות האלה תפסו, עם הגילוי שהם התגלו. ובגלל זה לא גנזו את ספר קהלת. בדיוק אותו חשבון פה. זה שאנחנו אנשים קטנים ויכולים לראות את כל העיוותים, לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא אימת את התנת החיים. אז קהלת התחיל בהבל הבלים, אמר קהלת הכל הבל, וחתם בסוף דבר הכל נשמע. כך מסביר שם הרב בעניה מסכת שבת. אז לקחת את הפסוק הראשון, רבותיי, בואו נרוויח פה משהו, לקחת את הפסוק הראשון של ספר קהלת ולהפוך אותו לכל ספר קהלת, ולהפוך אותו לכל מה שסבר שלמה המלך, ולהפוך אותו לכל מה שהתורה סופרת, זה שקר גמור. זה שקר. לצערנו הרב יש הרבה אנשים שבשקר הזה, שחיים את השקר הזה, שהעולם הזה לא שווה כלום, ולכן מזלזלים בכל מה שהוא עולם הזה. אם זה שכל אנושי, כוחות חיים אנושיים, כישרונות אנושיים. אלא מה? הכל הבל. אז מה תפקידנו פה? לברוח מהאבל. איך תברח? למקום שבו כביכול אתה התנתקת מהטבע. עכשיו, כדי להגיע לסוף ספר קהלת, לסוף דבר כל נשמע, צריך לעבור את כל ספר קהלת. י' ב' פרקים. אם כן צריך להישאר לפחות 12 שנה במכון מאיר. הגזמתי בסדר. אתה רוצה לפי פסוקים? זה יותר. אם כן צריך לעבור תקופה משמעותית. צריך לעבור כאן חשבון שלם של כל ספר קהלת. צריך ללמוד את כל השלבים שעבר שלמה המלך. לא הוא, אלא הוא מעביר אותנו את המעברים האלה. פעם צריך ללמוד פה ספר קהלת בצורה מסודרת. יש ספר נפלא של הרב אבינר, פירוש על ספר קהלת. כדאי מאוד לעבור על הספר הזה. ללמוד אותו, חשוב מאוד. לכן זה לא נכון לומר האדם הוא הבל הבלים. מה פתאום? בסדר? כן, רמי. זה מה שהגמרא עונה בצורה אחרת. כן, רמי, עוד חבר. הקדוש ברוך הוא גילה במהלך ההיסטוריה שישנם כוחות שהיו צריכים להופיע בתקופה היסטורית מסוימת, והם כבר בלתי נצרכים בתקופה היסטורית אחרת. למשל, הקדוש ברוך הוא רצה לעקור את יצר המין, נכון חז"ל אומרים? אבל למחרת לא הטילה תרנגולת ביצה. אמר הקדוש ברוך הוא, את היצר הזה אני לא שוחט, אבל קצת יקעה אותו, קצת מיתן אותו. כלומר, יש כוחות חיים שהם צריכים להופיע כל ההיסטוריה, יש כוחות חיים שהם לפרק זמן. בסדר? זה כמו אחד הגיע למכון מאיר, ברוך השם, ברוך כישרונות. בסדר? לפני שהוא הגיע לבית מדרש ולעולמה של תורה, הוא מצא את הכישרונות האלה בכיוונים מסוימים, והוא חשב שזה כל החיים. כשהוא הגיע למכון מאיר, הוא גילה שזה צד של החיים, ויש כוליות חיים שאמורה להתגלות גם בצד הזה, אבל מתחילות להיווצר פרופורציות יותר נכונות, יותר מכוונות. אז יכול להיות, אני אומר את זה בצורה טכנית, יכול להיות ש-20 שעות ביממה, לפני שהוא נפגש עם עולמה של תורה, הוא עסק באותו תחום כי הוא ראה באיזה מרכז החיים, וכשהוא הגיע למכון מאיר הוא נותן לזה פעם בשבוע. זה לא טכני, טכני זה הביטוי, זה היחס הנפשי, היחס המחשבתי. לבטל את זה לא אמרנו. אבל מצד שני זה סעיף, זה חלק, שאמור להיות מואר מהמרכז, בסדר. אז הפרופורציות משתנות. בסדר? אז כל אחד מאיתנו עובר את זה על בשרו. שדברים שפעם נראו לו מאוד חשובים, אולי החשובים ביותר, היום אלה דברים חשובים, הכל חשוב, אבל חשוב פחות. אם אלה נקודת היחס, הוא ייתן איזה ההשקעה שהוא ישקיע בזה. נכון? אנחנו לא אומרים לבטל את הכוח, אנחנו אומרים לכוון את ההרמוניה בין הכוחות. אבי חשב שהוא בא לעולם, אולי, לעשות פליק פלקים. שאלתי אותו, הוא מרשה לי שאני אשתמש בדוגמה, נכון? שאלתי אותך. כן. אז הוא חשב שאדם בא לעולם כדי, סתם אני אומר, נגיד שהוא לא חשב, נגיד שהוא חשב. בסדר? לעשות פליק פלק. התאמנות קרקע. בסדר? שנים רבות השקעת בזה. כמה שנים? שבע שנים. כמה שעות ביום? שלוש פעמים בשבוע, שלוש שעות ביום. זה לא דבר קטן. שמעת את המשפט שהוא אמר? את המשפט שהוא אמר עכשיו, אם הייתי לומד תורה ככה, או אם אני אלמד תורה ככה, זה יהיה טוב. ככה זה לא רק בכמות, אלא בדיוק, בעומק, כן? במקצוענות של הדברים. כן? אז מה אמרנו שלא יעשה? תמנות קרקע? יעשה. אבל אולי בחתונות לשמח חתן וכלה. בסדר. אולי לשמח את אשתו פעם בשבוע. או שזה יביל את אשתו, זה כבר שאלה. אמן, מעזרת השם, בלי לחץ. אולי הוא, אבל אני חושב שעכשיו אתה לא רואה בזה, אבי, אני מדבר לך, אתה לא רואה בזה ייעוד החיים. זה דבר חשוב, נחמד, כבר חובר כוחות, גמישות, בסדר, יופי, מצוין. הפרופוזות משתנות.
אבל
לאט,
מתון, מתון, זה טוב, הרגע שנאמר 400 שקל.
לא הבנתי למה אתה חותר.
והגמרא אמרה,
בגלל
מתון מתון, האדם ההוא
שלי
מרמה
הוא שלי. כן, זה נכון, נכון. אז מתון מתון. טוב. בואו נתקדם, רבותיי, לסוגיה שלנו. האור, האור. מה יש פה באור? בעת חדווה. כשאדם שמח. בואו נראה, רבותיי. בעת חדווה, כל אחד מאיתנו ייקח את הפליק פלקים של אבי, לפליק פלקים שלו, והוא מתחיל להבין שסדרי עדיפויות פה צריכים להתברר. בלי לבטל שום כוח. למה אנחנו לבטל כוחות? רק אמרנו סדרי עדיפויות. כל החיים כולם זה בעצם סדרי עדיפויות בין הכוחות. זה לא ביטול הכוחות, אלא סדרי עדיפויות. יצירת הסדרים הנכון. בעת חדווה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של נתינת בול של מלח לתוך הנר. דהיינו יש יותר אור, השמן יותר צלול וכו'. בעת חדווה, בעת שהפיזור נאות כדי להרבות השמחה, השתומם האדם, הבער, האדם הטיפש, השחל, איש בער לא ידע, אם יגדל האור על ידי תחבולה קלה שאינו יודע את אופן מסיבתה. לא יאומן איך הרב, פשוט דברי נבואה. המון רעיונות זרים יוכלו להיות מתמלאים במוחו הקטן. זה צד אחד. זה ביטוי מוח קטן. ובעת אשר החיסכון מצד שני, ובעת אשר החיסכון דורש את תפקידו, ועל ידי איזה מפעל קל יומת האור, והנוטה לעצלות הדעה כי דעתו קלה, כי הוא בר, יוכל גם מזה להיות מתמלא מחשבות מטושטשות העושות פרי כחש, פרי שקר. לא בשביל זה יאסרו אלה הפעולות הטובות מצד עצמן. והנה משפט שפשוט נכתב לדורות שלנו. כבר נחזור לשני המשפטים האלה. ומהן ללמד יצאו, זה פרט שבא ללמד על הכלל, יש פה עיקרון. להועיל, ומהן ללמד יצאו על הדברים המתחדשים במעשה יום יום. כל העולם המודרני, הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, ברוך השם. להועיל לבני אדם בדרכי חייהם על פי מעמקי סתרי הטבע וחוקיו. אשר אם יבעלו בני אדם, יבעלו על ידם עברי לב, לא יחוש החכם להשתמש בהם. אינטרנט. חורבן בית שלישי. נכון, זה יכול להיות. אינטרנט. ערוץ מאיר. וואו. תלו. אז הכלי ככלי, נפלא מאוד. השאלה מה אתה עושה איתו? שאיך אתה מגלה אותו? טוב, גם ערוץ מאיר יש בזה מורכבות, כמו שדיברנו, שלא רק אינפורמציה, אלא חיים, מפגש חיים עם התורה, ולא שוט אינטרנט או שוט אס-אמס. אשר אם יבעלו על ידם עברי לב, או יבעלו על ידם עברי לב, לא יחוש החכם להשתמש בהם. כי החכם ייתן לזה את הערך הנכון, המדויק, המינונים הנכונים. ולאושר החיים החומריים וביותר הרוחניים יצמידיהם. הוא ייקח את זה, יצרף את זה, יחבר את זה לקידוש בשמיים. כמובן, בגבולות נכונים. אני רגע רוצה לחזור לחדווה ולחיסכון. הדלקת אור, שאנחנו אומרים להדליק אור, יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים, שכשאנחנו מדליקים אור, זה מבטא שמחה. אור, בכלל, אור מבטא שמחה, חושר מבטא עצבות, נכון? וערב ובוקר, יום זה יותר פריחה, לילה זה יותר כינוס, ולא פיזור. אחד הביטויים של אור, של הדלקת אור, זה שמחה, רוחב של חיים. למשל בשבת, אנחנו מדליקים נר שבת. מצד שלום בית, מצד עונג שבת, כתוב בפוסקים האחרונים שהיום, אמנם אנחנו צריכים להדליק ארון שתי נרות לפחות, אבל היום שהאור הוא בא לנו, אנחנו נפגשים איתו על ידי חשמל, אז חלק מהפוסקים פוסקים להלכה, שיש עניין להדליק יותר אור בבית בשבת. לא להתקמצן, להדליק איזה מנורה אחת 15 ואט מתחת לשולחן. מה זאת אומרת? שבת, אור בבית, שבת זה אור. אז כל פעם, כל מציאות שיש בה רוחב של חיים, יש בה ריבוי אור. אומר הרב, נו, מי מאיתנו לא רוצה ריבוי אור בחיים? לא ריבוי אור במובן הטכני, ריבוי אור במובן האמיתי. מי לא רוצה להיות שמח? מי לא רוצה להיות אדם שהחיים שלו רחבים, שהחיים שלו יותר מתפתחים, יותר מתקדמים? כל אחד מאיתנו רוצה. אלא מה הבעיה? הבעיה שאנחנו הרבה פעמים יוצרים הגדלת אור מדומה. מגדילים כאילו את האור. איך אנחנו מגדילים את האור? על ידי זה שכביכול אנחנו ממלאים כוחות חיים נמוכים, על חשבון כוחות חיים יותר, יותר עמוקים, יותר אמיתיים, ובזה כביכול אנחנו באים לסיפוקנו. במה אני מגדיר את עצמי כאדם מוצלח, כאדם שמח, כאדם שמגיע ליעדים ומממש את מטרות החיים, וזה שאני נוסע באוטו חדש. זהו, הדלקתי את האור. איזה אור? אוטו חדש. אור כבוד. מעמד חברתי. אנחנו הרבה פעמים בחיים מדליקים הרבה אורות. השאלה אם, 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 אם אלה האורות הנכונים. אז אומר הרב, בעת חדווה, בעת שהפיזור נאות כדי להרבות השמחה, ישתומם האדם הבר, האדם הטיפש, האדם השחל, יחשוב שיכול להגדיל את האור בכל מיני הגדלות קטנות, נמוכות, שפלות, שמסמכות אותו, לא אמרנו שלא. אדם קונה חולצה חדשה במחרת סופונה, עלתה לו 3.5 שקלים, מברך שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, פחות מפחית קולה, או פחית מעדן, כל אחד והעדפה שלו. למה? על מה שחיינו? ברוך אתה השם. יופי. אלוקנו מלך העולם, התקדמנו. שמה? שחיינו, החיית אותי, וקיימת אותי, והגעת אותי לזמן הזה. ומה קרה עכשיו בזמן הזה? אני לובש חולצה חדשה, שעלתה פחות מפחית שתייה. אז הם פחים שחיינו?
6 ב-10.
השלישי חינם. מה זה? אלא ברור. השמחה היא לא על החולצה. השמחה היא על זה שיש לי חידוש. שמשהו היה מבחינתי חיצוני לי, עין לי, הוא עכשיו יש אצלי. אז המעבר מעין ליש, זאת השמחה. ואומר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ואומר האדם יהי אור, איזה אור? אני בעלים על החולצה, שלפני כן המוכר היה בעלים. ובפרט אם שיימתי על 3.5 שקלים, זה משמח אותי. שיש לי דבר מחודש, שאני יכול להשתמש בו, שעלה לי פחות מפחית שתייה. איזה שמחה גדולה. נכון, אדם כשהוא קונה משהו יחסית בזול, הוא יותר מבסוט מאשר קנה אותו ביוקר. נכון? כן, אתה עושה, תלוי איפה אתה חי, תלוי איפה אתה גר, אני מכיר את זה מצוין. זאת הסיבה שמברכים שהחיינו גם על דברים קטנים. כמו למשל פירות חדשים בפעם הראשונה בעונה שאדם אוכל אותם, או חפצים, כלים חדשים שאדם קונה. מדוע? כי התורה, הקדוש ברוך הוא ירד לסוף נפשו ודעתו של אדם, שגם הדברים האלה משמחים את האדם. אבל לקחת את השמחה הזאת ולעשות אותה כהשמחה של כל השמחות של החיים, איבוד פרופורציה כל כך קיצוני? זה מה שכאן כותב הרב. בעת חדווה, בעת שהפיזור נאות כדי להרבות השמחה, ישתומם האדם הבר אם יגדיל האור. לא מדובר כאן רק זה שהשמן צלול והנר עכשיו דולק יותר בהיר ויותר חזק, אלא כל אחד מאיתנו שמנסה להדליק אורות. אז ישתומם האדם הבר אם יגדל האור על ידי תחבולה קלה שנועדת באופן מסיבתה. תחבולה קנה, סך קניתי חולצה ב3.5 שקלים, ותראה איך נהייתי שמח לחצי שעה. איזה יופי. מה נגיד לאדם הזה? איש בר ולא ידע. תשמח, לא אמרנו שלא. חצי שעה בסדר, גם שעה וחצי בסדר. אבל אל תתלה באיזה שמחת החיים, לכן אל תקנה היום חולצה ומחר חולצה, מחרתיים חולצה. כי אתה חי כל פעם בשמחות קטנות. אתה לא בשמחה האמיתית. שיש שמחה של נצח, של אינסוף, של תורה, של יראת שמיים, של ערכים, של אידיאלים, של תיקון עולם. אלה השמחות האמיתיות. היותר כוללות, היותר שלמות. בלי למעט את השמחות הקטנות. זה כמו אחד. אני אמצא ציור טיפשי לחלוטין, כן? זה כמו אחד. נולד לו אחרי זוג, משפחה, נולדה להם, נולד להם אחרי שנות הכרות, שלא נדע חס ושלום. נולד להם בן או בת, אחרי נגיד 10 שנים. איזה שמחה, איזו שמחה. עכשיו נתאר לעצמנו את אותו זוג, הולך לקנות עגלה. או אפילו הייתי אומר, קיבל עגלה במתנה מארגון שרוצה לעודד את הילודה, בפרט למשפחות שהיו עקרות, שילדו עוד ילדים. אז הוא קיבל עגלה בחינם, חסך 600 שקלים. תגידו, השמחה על, על, על התינוק שבא לעולם, על הילד הזה, השמחה על העגלה בחינם היא אותה שמחה? אבל בואו נודה, כמה אנחנו כחברה, כעם, כפרטים, כאנושות, כמה בני אדם, מבלבלים בין שמחת העגלה בחינם לבין שמחת התינוק שבא לעולם. כמה? אדם שמח בדברים קטנים, שמחה גדולה, ופחות שמח בדברים גדולים. ונדמה לנו שאנחנו שמחים, ונדמה לנו שאנחנו מאושרים. לכן הגדלת האור הזאת, נתינת הבול של המלח, האגרוף מלח בתוך הנר, בשביל שהשמן יהיה צלול, זה לא בול של מלח בתוך שמן. זה אנחנו בחינת בולי עץ לפעמים. אנחנו כביכול נותנים בולי מלח, איזה מין דלק לשמח את עצמנו, ואנחנו משתוממים, איזה יופי, אני באמת שמח. אז זה מספיק. הנה, תראה מה עשה אותי שמח. שמישהו פרגן לי, נתן לי איזה מחמאה. עכשיו יש לי דלק לחצי יום. זהו. מה זה? זה קטן. זה מקומי. אז ישתומם האדם הבר אם יגדל על האור על ידי תחבולה קלה שאינו יודע את אופן מסיבתה. ואז המון רעיונות זרים יוכלו להיות מתמלאים במוחו הקטן. קודם כל, במובן שדיברנו פעם, פחדים, מה קורה פה. בית, במובן שאנחנו מדברים עכשיו. יש לו מוח קטן, אז אומר, "איזה יופי, אני יכול לשמח את עצמי בדברים קטנים." אז כל החיים חיים דברים קטנים. כי הוא משמח את עצמו בדברים קטנים. אז הוא בכלל לא שם לב שהוא חי בקטנות. כי דברים קטנים מסמכים את לבבו. וכן להפך. ולפעמים יש מצב היסטורי, כללי ופרטי, שלפעמים, חס ושלום, יש מיעוט אור. יש מצב של איסורים, של צרות, של קשיים, של בעיות. ובעת אשר החיסכון דורש את תפקידו, לא רק חיסכון כלכלי, אלא חיסכון אלוקי בהערה, הסתר פנים מה שקוראים. ובעת אשר החיסכון דורש את תפקידו, ועל ידי איזה מפעל קל יומת האור, אדם חושב שבזה שהוא עובר איזה צרה קטנה, אז בזה כביכול הוא, אני אומר את זה בשפה שבא לתשובה, זה לא נכון להגיד את זה, אבל כביכול הוא מחפר על כל עוונותיו. הגמרא אומרת שבזה שאדם הכניס את היד לכיס אחד, להוציא שקל, והשקל נמצא בכיס השני, הוא צריך עכשיו להכניס את היד השנייה, או את היד הראשונה לכיס פעם שנייה, ולהוציא את השקל, זה נקרא איסורים. אז אדם הרבה פעמים חושב שהאיסורים של החיים, הרי סוף סוף העולם הזה הוא מורכב, אז יש קצת עיכובים, קצת בעיות, אז כשזה קורה בדברים קטנים, הוא תקוע בפקק איזה 5 דקות, שאני אקרא בחור איסורים. אבל פתאום שהוא חד ושלום ייפגש, שלא ניפגש, עם איסורים קצת יותר מורכבים, קצת יותר מסובכים, קצת יותר גדולים, פתאום שם מתחילות להיות לקושיות. מה זה החושך הזה? מה זה אי האור הזה? מה זאת הצלילות השמן הזאת? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא החליט עכשיו לחסוך באור. והיא ערב עכשיו. ועל ידי זה מפעל קל יומת האור, והנוטה לעצלות, הדעה יוכל גם מזה להיות מתמלא מחשבות מטושטשות, העושות פרי כחש, של חוסר אמונה, של כפירה וכו'. לא בשביל זה יאסרו אלה הפעולות הטובות מצד עצמן. לפעמים אתה יכול לפגוש, סליחה שאני אומר את זה, אני ממש אומר את זה בכאב גדול, לפעמים אתה יכול לפגוש אנשים שעוברת עליהם איזושהי בעיה, בסדר. יש להם איזושהי צרה, לא אמרנו שלא. ויסור וצריך לכבד כל אדם במקום שהוא נמצא. והוא באיזה מין מערבולת כזו, לא מצליח להשתחרר מהעניין הזה. ואתה עומד מולו לפעמים, או שהוא עומד מול עצמו. הוא שואל את זה, ריבונו של עולם, מה, איך יכול להיות שאני הפכתי לסימן שאלה? כל החיים שלי מתבלגנים עכשיו בגלל איזה פרט אחד שלא בדיוק הולך לפי התוכניות? מה קורה פה? עד שפתאום, לפעמים, הקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם צרה באמת. אני מקווה שלא אותו, אלא הוא רואה מישהו אחר. או מציאות אחרת, לא מישהו אחר, מציאות אחרת. ואז פתאום מקבל פרופורציות, אומר, רגע, על מה אני בוכה, על מה אני מיילל, על מה אני בא בטענות? מה כואב לי בדיוק? מישהו עומד באוטובוס, האוטובוס מאחר 5 דקות, הוא מאחר לפגישה 15 דקות. שלא נדע. פתאום הוא רואה, ילד חס ושלום נדרס במעבר חצייה. פתאום מקבל פרופורציה. הוא חשב שכשהנהג יבוא, הוא קנה כבר קילו עגבניות במכולת הסמוכה. פה זה ממש ליד תחנת אוטובוס. לזרוק על הנהג. איך אתה לא מתבייש לאחר 5 דקות? פתאום הוא רואה חס ושלום, ילד מובא באמבולנס לבית חולים, טיפול נמרץ. פרופורציות. פתאום הדברים מסודרים, מתחילים להסתדר אצלו. לזה הרב רומז פה, לזה הגמרא רומז. לכן אומר הרב, זה שאנחנו קטנים ואנחנו חסרי פרופורציות לאור הגדול או לחושך הקטן, לא בשביל זה יאסרו אלה הפעולות הטובות מצד עצמן. אנחנו צריכים ליצור את הפרופורציות להגדלת האור, והפרופורציות שלא נדע למיעוט האור. ולכן כל זה כדי להצמיד את החיים החומריים והרוחניים אל אותו הגודל שהקדוש ברוך הוא סידר בטבע, להגדיל תושייה בעוז וגבורת ימין השם רוממה, אשר בחוכמה יסד ארץ, ומחוכמתו נתן לבני אדם לשכלל את עולמו לטוב להם. אשרנו מטוב חלקנו שאנחנו חיים בתקופה שבה החיים כל כך משוכללים, כל כך מפותחים, צריכים להיות ערניים מאוד לסכנות, צריכים לתעל את הדברים הכיוונים הנכונים, ולא לאבד את הפרופורציות בין הטוב שיש בזה, לבין המיעוט שיש בזה.
ולא לגלגל את הטוב.
בעזרת השם.
על זה זוהרנו.
טוב, רבותיי, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, לקראת סיום הנושא שלנו. יש לנו עוד 2 פסקאות. קי"ג, קי"ד. בעזרת השם. היום לא יהיה אחרי צהריים שיעור.